כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שלישי, זין בחשוון תשעין וו, מסכת נזיר, דף נונטט. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה לכם מדי בוקר בסייעת הדשמיא הגדולה את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילט. אנחנו פותחים שתי בשורות טובות שהזמן גרמן, דהיינו שיחולו בתאריכים הבאים עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. חי וראי, בעוד 5 שבועות, בעזרת השם יתברך, נתכנס אנחנו לומדי הדף היומי לשבת ייחודית של שבט אחים גם יחד. שבת הדף היומי. לומדים ונשותיהם עם מגיד השיעור לשבת שכולה תורה ותודה לבורא עולם על שזיקנו לשקוד על דלתות היכליך. רשמו לפניכם שבת פרשת ויצא, ט' בכסלב תשע"ו, ומערו לעיר השם על מנת להיות שותפים לשבת הדף היומי העולמי. מלון חפץ חיים, שבת פרשת ויצא תשע"ו. תועמיה חיים זכו. שבוע ימים, 7 דפים, לסיום מסכת נזיר, אותו נחגוג בסייעת הדשמיא, ביום שלישי, בעוד שבוע, י"ד בחשוון תשע"ו, את נלמד את הדף האחרון של מסכת נזיר, דף סמך וב. השתבח שמולד. עומדים אנו ללמוד היום את דף נונטט ממסכת נזיר ואת תלמוד תורתנו. אנחנו מקדישים לרפואתה השלימה של הילדה חנה בת אסתר, שרופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור וטירופה וירפאה ברפואה שלימה במהרה. קלנה רפנה לה לחנה בת אסתר. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי מהר"ל על אשר למדנו אתמול, והדברים לקוחים מספר מאורות הדף היומי. מבואר בסוגייתנו כי איסור הקפת הראש והזקן מוטל בין על המקיף בין על הניקף, כלומר בין על האדם שמגלחים את פאותיו וזקנו ובין על האדם המגלח את זקן חברו ואת פאותיו. על פי כלל זה יסתפק אדם שנזקק לעבור ניתוחים תכופים בסנטרו וצווארו בשבת, והוא ידע כי בשעה שיכינו לניתוח יגלחו את מקום הניתוח של יד סנטרו בתער. דעקה שבמקרה כזה נוהג הצוות של חדר הניתוח לגלח את הזקן כולו ולא רק את מקום הניתוח. האפשרות היחידה שעמדה בפניו כדי למנוע את איסור השחטת הזקן הייתה שהוא עצמו יגלח בסם, משחת גילוח, מישעי. הוא יגלח בסם את זקנו, ובכך ינצל מאיסור גילוח בתער. מאידך, מאחר שהמעשה אירע בשבת, חשש לעשות כן כדי שלא לחלל את השבת, שהרי הוראות צוות חדר הניתוח מחייבות לגלח את כל הזקן, אף שאין בכך צורך רפואי. אחד הצדדים לשאלה הזו הוא על פי מקרה שנידון בפוסקים. המעשה הזה הרע אף הוא בעיצומו של יום השבת בימי מלחמת העולם השנייה. באחד ממחנות העבודה הוציא המנהל את המחנה הוראה ביום השבת, שעל כל יושבי המחנה להתגלח ולהתכונן למסדר כראוי, לקראת ביקורו של אחד ממפקדי הצבא הבכירים. בהודעה נאמר כי מי שלא יישמע להוראה הזו, יגולח בעל כורחו על ידי חיילי המחנה. גזירה זו העמידה את יהודי המחנה בפני בעיה חמורה. מחד, אם ימנעו מלהתגלח בשל קדושת יום השבת, יבואו החיילים ויגלחו בתער, ובכך יעברו על איסור גילוח הזקן בתער החל על המגולח גם כאשר אינו מבצע את הגילוח. מאידך גיסא, אם יגלחו עצמם בסם, יחללו את השבת. הגאון רבי צבי פסח פרנק זצ"ל מכריע בנידון הזה שלמרות שהמגלח את זקנו בתער עובר על 5 לאווים כנגד 5 הפאות שבזקן, גם כאשר אדם אחר מגלחו, מכל מקום עדיף שיעברו על איסור גילוח בתער מאשר על חילול שבת. שכן בחילול שבת כלולות שתי חומרות, א', איסור שיש בו קראת, ב', בכל שתי שערות נוספות שמגלח שהוא שיעור האיסור לעניין תגלחת בשבת, הרי הוא עובר על איסור נוסף. אבל הגאון מצ'יבין זצ"ל סובר שגילוח בשבת בעזרת סם אינו איסור מלאכה מדאורייתא, ועל כן עדיף שיגלח את עצמו בסם אשר שאנוכי יגלחו בתער, שאז כפי המבואר בסוגייתנו יעבור על איסור של ניקף. וכעת בשמחה ובטוב לבב שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש, וזאת תפילת היהודי בכניסתו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם איכות קודשא בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר את אנו לומדים את שיעור דפינו היומי. הפרק הראשון הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף נון ח' ממסכת נזיר. נתמצת, נשנן ונחזור על הדף אשר למדנו, ובסיום התמצות והשינון נשיב על 6 השאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו בסיום השיעור. אנחנו מסכמים ומתמצתים את אשר למדנו מתחילתו של הפרק השמיני, פרק ששמו שני נזירים. שני נזירים שאמר להם: אחד ראיתי אחד מכם שנטמע ואיני יודע איזה מכם, והם שותקים, משלימים ימי נזירות ומגלחים ומביאים קורבן טומאה וקורבן טהרה. ואז אחד מהם אומר: אם אני הוא הטמא, קורבן טומאה שלי וקורבן טהרה שלך. אם אני הוא הטהור, קורבן טהרה שלי וקורבן טומאה שלך. וסופרים עוד 30 ימים וחוזרים ומביאים קורבן טהרה, ואומר אחד מהם: אם אני הייתי הטמא, הרי שהיה קורבן טומאה שלי וקורבן טהרה שלך, וזה קורבן טהרתי. אם אני הייתי טהור, הרי היה קורבן טהרה שלי וקורבן טומאה שלך, וזה קורבן טהרתך. מה ששנינו במשנה, ששני נזירים שאמר להם: אחד ראיתי אחד מכם שנטמע ואיני יודע איזה מכם, הרי הם טמאים מספק. מפרש רבא בר ברבונה שמדובר כשהוא עומד מרחוק ואומר להם: ראיתי טומאה שנזרקה ביניכם ואני לא יודע מי מכם טמא, שאז זה נחשב לספק טומאה ברשות היחיד. אבל אם עמד קרוב, שניהם טהורים, כיוון שדין ספק טומאה ברשות היחיד שהוא טמא לומדים מסוטה שנסתרה ברשות היחיד והיא טמאה, וכשם שבסוטה קיימים הבועל והנבעלת, דהיינו שני אנשים, גם בשאר ספק ברשות היחיד הוא טמא רק כשאין אלא שני אנשים. ואם עומד אותו עד בקרוב אליהם, אז יש כאן שלושה אנשים ודינו כספק טומאה ברשות הרבים, והם טהורים. וכך הוכיח רבשי מלשון המשנה שאמרה: ואיני יודע איזה מכם, ולא נאמר שכחתי, שמשמע שלא ידע מעולם, משום שלא היה שם. מה ששנינו במשנה שמגלחים ומביאים קורבן, מפרש שמואל שמדובר שהיו שני נזירים הללו, שתי נשים או שני קטנים, ולכן מותרים לגלח שאינם מוזרים עליו של הקפת הראש. אבל אם היו אנשים גדולים אסורים לגלח, ומדבריו מוכח שהוא סובר שהקפת כל הראש שמה הקפה. ואילו למרזוטרא דברי שמואל נאמרו על הסיפא למשנה הבאה: דתנן, נזיר שהיה טמא בספק ומוחלט בספק, אוכל בקודשים לאחר 60 יום ומגלח דלת תגלחות, ושם פירש שמדובר באישה וקטן, לכן לא יהיה קשך, מותר לעבור מספק על השחטת זקן והקפת הראש. לדעת רבונה, מקיף את הקטן חייב, דכתיב לא תקיפו פאת וכולל פאת קטנים. לרבדה ברבה פטור. שאל רבדה ברבה לרבונה: לשיטתך, מי מגלח את ילדיך הקטנים שהיו מגולחים ראשיהם עם פאותיהם? הוא ישיב לו שחובה, שמה של אשתו, היא הייתה מגלחת אותם. אמר לו רבדה שחובה תקבור את ילדיה, כיוון שאסור לה לגלח. ואז הדבר היה כשגגה שיוצאת מפני השליט, וכל ימיו של רבדה לא עלינו מתו ילדיו של רבונה. וביור מחלוקתם, שלכולי על מהקפת כל הראש מה הקפה. רבונה מזה שאמר שאשתו מגלחת משמע שאיש חייב, ולרבדה אפילו אשתו של רבונה עשתה איסור. והם נחלקו בפסוק: לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך. לרבונה, מי שישנו בהשחתה ישנו באיסור הקפה, ונשים שאינם באיסור השחתה אינם באיסור הקפה. לרבדה בר אהבה, כיוון שכתבה התורה לא תקיפו ולא לא תוקפו, משמע שנכלל איסור גם למקיף, והוקש ושווה מקיף לניקף, ולכן כשהניקף עובר גם המקיף עובר. אבל בקטן שהוקף שהוא פטור, גם מי שמקיף אותו פטור, ואפילו איש גדול מותר להקיפו. והם נחלקו בעצם בשתי מחלוקות: א', שלרבונה לאישה מותר להקיף בן גדול בן קטן כיוון שאינה בהשחתה, ולרבדה אסורה להקיף גדול. מחלוקת שנייה, שלרבונה גדול מקיף קטן יהיה חייב, ולרבדה פטור כיוון שהקישנה כתוב. רוצה הגמרא לפרש את דין הקפת כל הראש עם שמה הקפה, זה מחלוקת תנאים. שנינו בברייתא במצורע נאמר: יגלח את כל שערו את ראשו. המילה ראשו מיותרת, כיוון שכבר נכתב שיגלח את כל שערו. באה המילה הזו ללמד שאף שאמרה תורה לא תקיפו פאת ראשכם, מכל מקום מצורע מגלח. ומשמע שלולי הכתוב היה מצורע אסור לגלח את ראשו, כיוון שהקפת כל הראש מה הקפה. בברייתא אחרת נאמר: ממה שנכתב ראשו לומדים שנזיר מצורע מגלח, אף שאמרה תורה בנזיר תער לא יעבור על ראשו. ולכאורה סובר הטענה הזה שאין צריך לדרוש את המילה ראשו להתיר הקפת הראש, כיוון שמקיף את כל הראש ואינה הקפה, ולכן דרש לנזיר לדחות עשה ולאו, עשה של גדל פרע שיער ראשו, ולאו שלא יעבור טער על ראשו. דחתה הגמרא דחייה ראשונה לרב הכולי על מסבוברים שהקפת כל הראש אינה הקפה, והפסוק מדבר בהקיף קודם את הפאה ואחר כך גילח שעובר בלאו של הקפה. וכמה שמלן שמותר? שאלה הגמרא: ממה שאמר יש לקי שכל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה שסותרים אחד את השני, אתה יכול לקיים את שניהם מוטב, ורק אם אי אפשר אז עליו יידחה מפני העשה, וכיוון שיכול לקיים את שניהם אז למה יידחה עליו? ב' לכולי על מהקפת כל הראש מהקפה. התנא שלמד ראשו לנזיר שדוחה עשה ולא תעשה, הוא סובר שמה שעשה דוחה לא תעשה לומדים מפסוק אחר. ולכן דוחה עשה של גילוח, איסור הקפה בסתם אנשים. המילה ראשו מיותרת כדי ללמד שדוחה עשה ולא תעשה של נזיר. נאמר בברייתא לא תלבש שעטנז, ואחר כך נאמר גדילים תעשה לך. משמע שיעשה גדילים משעטנז שדוחה עשה של ציצית את הלב של שעטנז. לשיטת התנא שלמד מהמילה ראשו שעשה דוחה לא תעשה, לא לומדים מהמילה גדילים תעשה לך שדוחה העשה את הלא תעשה, משום שהוא צריך את זה למה שדרש רבה. נאמר ונתנו על ציצית הכנף, משמע שעושה ציצית מכל מין שיהיה הכנף, הן משיריים והן מקלח והן מסירקין. אידך נאמר צמר ופשתים ונאמר גדילים, הרי שעושה מצמר ופשתים ודורשים צמר ופשתים, פותרים בין במינם בין שלא במינם, שאר המינים פותרים רק במינם. ולשיטתו המקור שעשה דוחה לא תעשה ועשה, שאינו שווה בכל, כמו שלמדנו בברייתא שנכתב במצורע וגילח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו. המילה זקנו מיותרת ונכתבה כדי ללמד שכהן מצורע מגלח אף שיש בו לב ועשה. יש גם פאת זקנם לא יגלח ויש גם קדושים יהיו. ולשיטת התנא שסובר שמהמילה ראשו זה בא ללמד לנזיר מצורע שדוחה עשה ולא תעשה, אי אפשר ללמוד את הדין הזה מהמילה זקנו, כיוון שלב זה שנאמר בכהן אינו שווה בכל, ולכן עשה דוחה אותו. וכן מוכח שהרי גם המנדה אמר שלמד מהמילה זקנו שעשה דוחה לא תעשה ועשה, סובר שבכל התורה אין עשה דוחה לא תעשה ועשה. היינו כיוון שלא לומדים מכהן, כיוון שזה אינו שווה בכל. ולשיטתו מהמילה זקנו לומדים שמצורע מגלח בתער, כמו שלמדנו בברייתא, המילה זקנו מלמדת שמגלח זקנו, ואף שאמרה התורה בכהנים ופאת זקנם לא יגלח, ומכל מקום כהן מצורע מגלח, ואיסור גילוח זקן היינו בתער. דתניא, כתיב ופאת זקנם לא יגלח, וכתיב ולא תשחית. ולומדים שאסור רק גילוח שיש בו השחתה והיינו בתער, אבל במספריים פטור כיוון שאין בהם השחתה. ובמלקט וריאטני פטור כיוון שאין בהם גילוח, זה לא שכיח. וממה שהוא צריך הכתוב להתיר במצורה מוכח שמצורה מגלח בתער. לפי שיטת התנא שמהמילה ראשו מלמד שעשה דוחה לא תעשה, הוא לומד שהמילה סקנו מלמד לכהן מצורה שדוחה עשה ולא תעשה, והוא סובר שאי אפשר ללמוד מהמילה סקנו שתי דרשות, כיוון שמשמעות הכתוב בין בישראל נזיר שיש בו לב לחוד ובין בכהן שיש בו גם עשה וגם לה, וכיוון ששניהם שקולים, הוא למד את שניהם. משום שכל מקום יש בכל אחד מהם פרחה. נזיר ישנו בשאלה יכול ללכת לחכם ולהתיר את נזירותו, ולכן העשה דוחה. ואי אפשר ללמוד כהן ממנו, ובכהן זה לב שאינו שווה בכל, ואין ללמוד נזיר ממנו. ולא לומדים מכאן שבכל התורה עשה דוחה לב ועשה, כיוון שאפשר לפרוח שכהן אינו שווה בכל, ונזיר ישנו בשאלה. זהו השינון והחזרה שלנו על דף נ"ח ממסכת נזיר. כעת נשיב על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. השאלה הראשונה הייתה, כיצד אפשר היה לבאר שגם התנא שלמד מהמילה ראשו במצורע בא לדחות איסור לא תקיפו, סובר שהקפת כל הראש לא שמה הקפה, ומדוע באמת אין לבאר כך? התשובה היא שאפשר שבא כתוב לומר שיכול אף להתחיל את הגילוח בפאות הראש ואחר כך לגלח כל ראשו, אבל יש לדחות שבכל מקום שאפשר לקיים את העשה ואת הלב בלי שמסתרו אחד את השני, אין העשה דוחה את הלב. שאלה שנייה, כיצד לומד תנא אחד מהמילה ראשו לדחות עשה ולב שבנזיר ואינו נצרך לזה בכדי לדחות הלב של הקפת הראש? התשובה היא, משום שהוא לומד כבר מקיליים בציצית שעשה דוחה לא תעשה. שאלה שלישית, האם חוטי הציצית צריכים להיות דווקא מאותו המין שהבגד עשוי ממנו? התשובה היא, הציצית מצמר ופשתים לא צריך, אבל משאר המינים כן צריך. שאלה רביעית, מניין נלמד שתגלחת המצורה דוחה גם לא תעשה ועשה שבנזיר? התשובה היא, לתנא אחד מהמילה ראשו, לתנא שני מהמילה זקנו, שהוא בא ללמד שדוחה אף איסור לב ועשה שבכהן, ומכאן נלמד ללב ועשה שבנזיר. שאלה חמישית בדף נ"ח, מה הסברה שלא ללמוד לכהן מנזיר ושלא ללמוד לנזיר מכהן? התשובה, משום שאיסור נזיר ישנו בשאלה, דהיינו שיכול ללכת לחכם להתיר את נזירותו, ואיסור כהן אינו שווה בכל. והשאלה האחרונה, באיזה אופן המעביר שיער בית השחי או הערווה אינו עובר איסור? התשובה, לרב בכל שאינו תאר ממש ואפילו במספריים וכדומה שהוא אין תאר, ונחלקו התוספות והראש אם רבי יוחנן חולק עליו ומחייב גם במספריים, או שמודה לו ומחייב רק בתאר ממש. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על הדף אשר למדנו אתמול, על דף נ"ח ממסכת נזיר. וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, זין בחשוון תשע"ו. עיקר העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי על דף נ"ט ממסכת נזיר. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף נ"ח עמוד ב', 9 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים מן המילים אמר רב, מקל אדם כל גופו בתער. מן המילים הללו בשיאת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. והגמרא סוגיה, והיא מבררת בה את גדרי האיסור בלב שלא ילבש גבר שמלת אישה. נאמר בתורה בספר דברים פרק רב ב' פסוק ה' ולא ילבש גבר שמלת אישה, ומבואר בגמרא שהאיסור הוא לא רק בלבישת בגדי אישה, אלא גם בעשיית שאר דברים בגופו המיוחדים לנשים. אומרת הגמרא, אמר רב, מייקל מגלח אדם שיער כל גופו בתאר, אפילו שיער של בית השחי ובית הערווה, ואין בכך משום איסור לא ילבש. שואלת הגמרא, מייטיב הישנינו הברייתא, המעביר שיער בית השחי ובית הערווה, הרי זה לוקה משום לא ילבש, ואם כן קשה איך התיר רב לגלח גם שיער מקומות הללו. מתרצת הגמרא, אין מהברייתא קושיה על דברי רב, למה? הברייתא שאוסרת מדברת על גילוח בתאר, שדרך הנשים לגלח בתאר ולוקה, משום שעשה כדרך הנשים, מה שרב התיר, זה גילוח במספריים שאין דרך הנשים לגלח בהם. ולכן אין בזה משום חשש של איסור לא ילבש. שואלת הגמרא, והרב נמי, בתער כאמר, הרי רב בדבריו הזכיר במפורש בתער. כיצד ניתן לומר שהתיר רב רק במספריים? תרץ את הגמרא, כאין תער. כוונת רב למספריים כאין תער ורצונו להשמיענו, שאפילו גזיזה באופן זה שהיא בסמוך לבשר ודומה לגילוח בתער, כיוון שהיא נעשתה במספריים ואין דרך אנשים בכך, אז היא מותרת. ויהיה הגמרא ממרה שחולקת על דברי רב. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, המעביר את שיער בית השחי ובית הערווה לוקה. סברה הגמרא שכוונתו של לוקה משום שעבר עליו דאורייתא שלא ילבש. לכן מקשה הגמרא, מייטיב הרשנינו בברייתא, איסור העברת שיער מגופו כגון של בית השחי או של בית הערווה, אינו מדברי תורה אלא מדברי סופרים, רק מדרבנן. וקשה, הרי על איסור מדרבנן אין עונש מלכות, אז איך אמר רבי יוחנן שלוקה? משמע שהוא סובר שזה איסור דאורייתא. תרצת הגמרא, מהי לוקה נמי דקאמר? מדרבנן. לוקה שאמר רבי יוחנן, אין כוונתו לעונש הקצוב 40 מלכות חסר אחת שנענש העובר עליו דאורייתא, אלא לוקה מדרבנן מכת מרדות של רידוי ותוכחה שתקנו הרבנן, שלא יתרגל לעבור על דבריהם, ואין לה קצבה, אלא עד שיקבל על עצמו לציית. ויהיה הגמרא דעה אחרת בממרה של רבי יוחנן שלדבריה אמר מפורש שאיסור הגילוח מדאורייתא. איכא דאמרי יש האומרים, אמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, אומר רב חייא בר אבא בשמו של רב יוחנן, המעביר שיער בית השחי ובית הערווה, לוקה משום שעבר על איסור שלא ילבש גבר שמלת אישה, שכן הוא דרך הנשים, להעביר השיער במקומות הללו. מקשה הגמרא על הדעה הזו, מייטי וירשנין במפורש בברייתא, העברת שיער מגופו כגון של בית השחי ובית הערווה, אינה אסורה מדברי תורה אלא מדברי סופרים, רק מדרבנן, וקשה איך אמר רב יוחנן שלוקה משום שעבר על איסור דאורייתא. מתרצת הגמרא, הוא דאמר כאי תנא, רבי יוחנן שאמר שזה איסור דאורייתא, סובר כשיטת הברייתא האחרת. נתניה, שנינו בברייתא, המעביר שיער בית השחי ובית הערווה, הרי זה עובר משום לא ילבש גבר שמלת אישה. והרמב״ם בספר המצוות כותב, טעם לאיסור לא ילבש, ודע שזאת הפעולה פעמים יעשו לעורר הטבע לזימה, ומשמע שלבישת בגדים של אישה לאיש סיבה לעורר הזימה. ספר החינוך במצוות תקוף ממבט כותב, שטעם האיסור הוא שאם יהיה מלבושיהן שווים, יתערבו זה עם זה. וישנו חילוק בין הטעמים, אם שינה ורק חלק מבגדיו הם של אישה, שלפי טעמו של החינוך, כיוון שניכר ביתר בגדיו שהוא איש ולא אישה, אין חשש שיתערב עם אנשים. מקשה הגמרא ותנקה מהתנה של הברייתא הקודמת הסובר שהאיסור אינו אלא מדרבנן. היי, הפסוק הזה שלא ילבש גבר מה ידע רשבי, איך הוא דורש אותו? לפי שאין לפרשו כפשוטו באיסור החלפת הלבוש גרידא, כפי שמבארת הגמרא לקמן, ואם אינו דורשו לעניין איסור גילוח שיער בית השחי ובית הערווה, כיצד הוא מפרשו? משיבה הגמרא, מבעלה נצרח לו הפסוק הזה לחדתניה, כמו שהדרשה שנויה בברייתא הבאה. נאמר בפסוק, לא יחלי גבר על אישה. מה התלמוד לומר? מה פירושו של הפסוק הזה? אם כפשוטו שמזהיר שלא ילבש איש שמלת אישה ואישה לא תלבש שמלת איש, הרי כבר נאמר בהמשך הפסוק, כי תאהבת השם אלוקיך כל עושה אלה, ולמדנו שהעבירה שהכתוב מזהיר עליה, מעשה של תועבה היא, מעשה זנות, ואין כאן תועבה, בהחלפת הלבוש גרידא אין משום תועבה, ואם כן לא שייך לומר שהכתוב בא לאוסרה, אלא כך פירוש הפסוק, שלא ילבש איש שמלת אישה וילך וישב בין אנשים, ואישה לא תלבש שמלת איש ותלך ותשב בין האנשים, שזהו העירוב המביא לידי זנות, שהיא תועבה. ומאחר שתנקם הסובר כדעת הברייתא הזו, משום כך, גם הוא אומר שאין מדאורייתא איסור להעביר את שיער בית השחי או בית הערווה, שאין הגילוח מביא לידי תועבה. ממשיכה הגמרא את המשך הברייתא, רב לזר בן יעקב חולק על התנא קמא של הברייתא ואומר שהפסוק כן כפשוטו. מניין שלא תצא אישה בכלי זין בכלי נשק למלחמה, תלמוד לומר לא יכלי גבר על אישה. יכלי גבר משמע כלי המיועד לגברים בלבד, והם כלי הנשק המיועדים רק לגברים, כמו שמבואר במסכת קידושין דף ב' עמוד ב', דרכו של איש לעשות מלחמה ואין דרכה של אישה לעשות מלחמה. והמילים הללו לא יהיה כלי גבר על אישה, זה בגמטריה 671. וזה גם הגמטריה של המילים כלי תורה. ללמדך שאסור ללמד את ביתו תורה. כך לשון בעל התורים בספר דברים פרק חב ב' פסוק ה'. ומה שאמרו במסכת סוטה דף ממדלת עמוד ב' שלמלחמת מצווה אפילו קלה יוצאת מחופתה, מבאר הבן יהוידע שאינה יוצאת להילחם אלא לשמור על הכלים שהוא מצורכי המלחמה. ומשום לא יהיה כלי גבר לא הרגה יעל את סיסרה בחרב שהוא כלי גבר אלא ביתד. עוד הרש רב לזר בן יעקב ולא ילבש גבר סמלת אישה, מלמד שלא יתקן לא יקשט איש את עצמו בתיקוני אישה בקישוטים שדרך נשים לעשותם כגון כחול פרקוס והעברת שיער בית השחי או בית הערבה. והדין הזה שלא יתקן האיש בתיקוני אישה זה גם להפך, שאישה אסורה לתקן עצמה בדברים הראויים לאנשים. נשאלת השאלה כיצד מותר לאישה לקבל על עצמה נזירות, הרי בסיום הנזירות צריכה לגלח את ראשה כאיש, ואז היא תעבור על הלב שלא יהיה כלי גבר על אישה. ארבעה תירוצים נאמרו על כך. א', שהעשה של גילוח בנזיר דוחה את הלב שלא יהיה כלי גבר. ב', מכך שכתבה התורה דין נזירות באישה מוכח שרצון התורה להתיר לה הנזירות למרות שידחה האיסור שלא יהיה כלי גבר, כשם שהתירה את הנזירות באיש עליו שידחה איסור הקפת הראש. הבח כותב תירוץ שלישי שמותר לאישה לגלח ראשה כדי להגן בפני החמה, ואין בזה משום לא יהיה כלי גבר שאינה עושה זאת כדי להילמות לאנשים, אם כן הוא הדין גם במגלחת מחמת דיני נזירות. התירוץ הרביעי, דרך האיש להשאיר את פאות הראש והזקן ונזיר מגלחם, נמצא שאין דמיון בין גילוח של אנשים לגילוח של נזירות, וממילא אין בזה משום איסור לא יהיה כלי גבר על אישה. מביאה הגמרא דין נוסף לגבי גילוח בית השחי או בית הערווה. אמר רב נחמן בן נזיר, מאחר שמביא עצמו לידי מצב גנאי, שבכלות הנזירות דינו לגלח את כל שערות ראשו שהוא גנאי לכל, מותר הוא לגלח את שיער בית השחי או בית הערווה בתער, שכבר הראה על עצמו שלא אכפת לו מדברים שהם נוי לו. וכל שאינו עושה לשם נוי, אין נחשב לדרך נשים ומותר. סיימת הגמרא ואומרת, ולית הלכת הכבתי, אין הלכה כרב נחמן, ואסור לנזיר לגלח את שיער בית השחי או בית הערווה, כמו לאחרים. מספרת הגמרא, אמרו לי רבנן לרבי שמעון בר אבא חזין אלי, לרב יוחנן דלית לי. ראינו את רבי יוחנן שאין לו שיער בית השחי, ותמו כיצד הוא גילח את השיער הזה, הרי הוא עצמו אמר שהעושה כן לוקה משום לא ילבש. אמר לו, נשיב להם רבי שמעון בר אבא, מה שאין לרבי יוחנן שיער בית השחי זה לא משום שהוא גילח, אלא מחמת זקנה נשרו אצלו השערות הללו. עוד מעשה בעניין הזה מביאה הגמרא, עוד התחייב נגידה כמי דרבי ימי. היה אדם אחד שהוטל עליו עונש מכת מרדות בבית דינו של רבי ימי, וכשהפשיטו ממנו את בגדיו כדי להלקותו, יגלה בית השחי, נגלה בית שחיו חזיה, דלא מגלח, ראה רבי ימי, שלא מגלח את שיער בית השחי. אמר לאון רבי ימי, שיבקוע, תעזבו אותו ואל תלקו אותו, דין מן חבריהו. שמכך שאינו מגלח של בית השחי, מוכח שהוא תלמיד חכם, ועל כן אין מן הראוי להלקותו. מביאה הגמרא שאלה בעניין גילוח המקומות הללו. בא עם מיני רב מרבי חייא. שאל רב את רבי חייא, מהו שיהיה רשאי לגלח בתער את שיער בית השחי או בית הערווה? אמר לי, אסור משום לא ילבש. אמר לי רב לרבי חייא, ואקה גדל, סופו של השיער להתארך ולצייר את האדם, וכיוון שתחליט הגילוח להינצל מצער ולא לצורך תיקון של נוי, למה יאסר? אמר לי, בר פחתי, בנו של תלמיד חכם. זמן מוגבל יש לו לשיער בית השחי ובית הערווה, שאינו הולך וגדל בקביעות כמו שיער הראש, אלא כל זמן שהוא גדל ומתארך יתר על המידה, נושר הוא מעילה, ואם כן אין דרך בני אדם לגלחם, אלא לתיקון של נוי, ולכן זה אסור. באה עם מיני שאלה נוספת, שאל רב את רבי חייא, מהו שיהיה אדם רשאי לחוך, לחכך, בציפורני ידו בבית השחי ובית הערווה, כדי שעל ידי החיכוך יתלש משם השיער? אמר לי אסור. הוסיף רב ושאל בבגדו מהו, האם מותר להשאיר משם את השיער על ידי חיכוך בבגדו? אמר לי מותר, כי אין דרך אנשים להשאיר את השיער על ידי חיכוך בבגד. איכא דאמרי, יש כאלו שאומרים ששאלתו של רב בעניין החיכוך לא הייתה לגבי הסרת שיער בית השחי או בית הערווה, אלא בא עם עיני בתפילה, לגבי חובת ניקיון ידיים שבשעת התפילה צריך להיזהר שלא לגעת בגופו במקומות המחוסים. שאל רב בבגדו מאי, האם בשעת התפילה מותר החיכוך במקומות הללו על ידי הפסק בגד? אמר לי אסור. מסיימת הגמרא ואומרת, ולית הלכת הכבתי, אין הלכה כרבי חייא, ומותר על ידי הפסק בגד, משום שאין ידיו מתנפות בכך. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה הראשונה בדף נ"ט עמוד ב'. המשנה שלפנינו היא המשך למה שנתבאר במשנה הקודמת לעיל בדף נ"ז עמוד א' בעניין סדר הקורבנות שהם מביאים שני נזירים כשאחד מהם נטמע ולא ידוע מי משניהם נטמע. שמחמת ספק זה מוטל על כל אחד מהם שני חיובים, הן חיוב הקורבנות שיש על נזיר שנטמע בתוך ימי נזירותו, והן את חיוב הקורבנות שיש לנזיר המשלים נזירותו בתארה. מבואר שם במשנה כיצד ינהגו כששניהם לפנינו. דהיינו, שבגמר ימי הנזירות הראשונה מביאים יחד שישה קורבנות, חטאת העוף ועולת העוף וכבש לאשם, קורבנות המוטלים על נזיר שנטמע בתוך ימי נזירותו, וכן כבשה לחטאת וכבש לעולה ואי לשלמים המוטלים על נזיר המשלים נזירותו בתארה, ושני הנזירים הללו עושים ביניהם תנאי, שהקורבנות של נזיר שנטמא יוקרבו לשם הטמא ביניהם, והקורבנות של נזירות טהרה יוקרבו לשם הטהור מביניהם. ואז הם עונים שוב ימי נזירות נוספים, ובסיומה מביאים את שלושת הקורבנות של נזיר טהור, ומתנים ביניהם שהקורבנות שמקריבים עכשיו יהיו לשם זה שנטמא בתוך 30 יום הראשונים. המשנה שלפנינו באה לבאר כיצד נוהגים ממת אחד מהם. אומרת המשנה בדף נ"ט עמוד ב', המשנה הראשונה בעמוד, מת אחד מהם, אחד משני הנזירים שספק לנו מי ביניהם נטמא, ומעתה אין הנשאר יכול להביא לבדו את כל הקורבנות שהיו שניהם מביאים מחמת הספק, שאם אכן הוא זה שנטמא, איך יביא קורבנות נזיר טהור? הרי עדיין לא יצא ידי חובת נזירות, ואם עמד בטהרתו והנזיר שמת נטמא, איך יביא קורבנות נזיר שנטמא? וגם אם ירצה להביאם בתורת נדבה, יש בהם קורבן חטאת ואשם, שאינם באים בתורת נדבה. ואם הוא זה שעמד בטהרתו, הרי שהשם של נזיר טמא שיביאו חולין בעזרה. ואם נטמא, נמצא שהחטאת שבנזיר טהור זה חולין בעזרה. ונמצא עובר על איסור הבאת חולין בעזרה, אז כיצד הוא יעשה? אומרת המשנה, אמר רבי יהושע, כך יעשה. יבקש, יחפש אחד מן השוק שידור כנגדו בנזיר, שיהיה מוכן להצטרף אליו לנהוג עמו דיני נזירות למשך 60 יום, באופן שרק על מחצית הזמן תחול עליו קדושת נזיר. ואומר, מתנה עם אותו אחד, אם טמא הייתי, אם אני הייתי אותו נזיר שנטמא, הרי שבאופן זה אתה נזיר מיד, כבר מעכשיו תחול נזירותך. ואם טהור הייתי כל ימי הנזירות וחברי נטמא, הרי אתה נזיר, תחול נזירותך רק אחר 30 יום. וסופרים 30 יום מאותו יום שזה מן השוק התחיל לנהוג בנזירות, וממתין לו הראשון עד שיושלמו. ומבאר המאירי שנזיר טמא יכול להשעות תגלחת טומאה וקורבן טומאה כמה שירצה, ולכן גם אם הוא טמא יכול להמתין עד שתכלה נזירותו של השני. ומביאים בסוף הימים האלו קורבן טומאה, את הקורבנות שמביא נזיר שנטמא, שהם חטאת העוף ועולת העוף, אבל הוא לא מביא את האשם, כי האשם אינו בא בנדבה, וגם אינו בא על הספק. וקורבן טהרה, ומביאים כמו כן את כל הקורבנות שעל נזיר טהור להביא בגמר נזירותו, דיינו כבש לעולה, כבשה לחטאת ועיל לשלמים, וקורבנות אלה מביאים בשותפות. ואומר הראשון לחברו שבא מן השוק, אם אני הוא הטמא, אזי קורבן הטומאה שלי יקרב על שמי, וקורבן הטהרה שלך יקרב על שמך, שכאמור כך התנינו, שעל הצד שנטמאתי, אז תחול עליך קדושת נזיר מיד. עכשיו שהסתיימה הנזירות שלך, נתחייבת בהבאת קורבן. אם אני הוא הטהור, אני הייתי הטהור אל מול הנזיר ההוא שמת, והרי על פי התנאי שהתנאתי מולך, עדיין לא חלה עליך נזירות, ואינך חייב בהבאת שום קורבן. אזי קורבן טהרה שלי יקרב על שמי, וקורבן טומאה, בספק, יקרב על צד ספק. ומסביר המאירי שעולת העוף שמביא תקרב על תנאי שמה היא נדבה, וחטאת העוף קריבה על הספק, אלא שאינה נאכלת והולכת לקבורה, כמו שמבואר לכמן בדף סמך עמוד א'. ממשיכה המשנה ואומרת, וחוזרים וסופרים 230 יום של נזירות חדשה, הראשון מחויב בה מפני שאם אכן נטמא בימים הראשונים, הרי שלא יצא בהם ידי חובת נזירות ועכשיו הוזמן נזירותו, ואותו זה שבא מן השוק והצטרף אליו, נוהג נזירות שם העמד הראשון בתארתו, וכבר יתנו ביניהם שעל צד זה ימנה נזירות רק אחר 30 יום. ומביאים בסיומה בשותפות קורבן טהרה נוסף. ואומר הראשון לנזיר שבא מן השוק, אם אני הוא הטמא, והרי שקורבן הטומאה שהוקרב לאחר כלות ימי הנזירות הראשונים היה שלי, וקורבן טהרה שהוקרב אז היה שלך, וזה קורבן טהרה שמובא עכשיו יהיה קורבן טהרתי, שרק עכשיו יצאתי ידי חובת נזירותי. ואם אני הוא הטהור, אף בזמן הנזירות הראשונה, ונמצא שקורבן טהרה שהוקרב אז היה שלי, וקורבן טומאה שהוקרב אז קרב בספק על צד הספק, וזהו, קורבן הטהרה שמובא עכשיו יהיה קורבן טהרתך, שכן כאמור לפי מה שהתנינו, רק עכשיו יצאת ידי נזירותך. מכאן ואילך מותרים שניהם לשתות יין ולהיטמא למתים. אמר לו בן זומא לרבי יהושע, אני חולק עליך, ומי שומע לו שידור כנגדו בנזיר? מי הוא שיסכים להצטרף אליו לנהוג פעמיים נזירות שאחת מהם ודאי לבטלה, ויצער עצמו בחינם? אשר על כן, אי אפשר לעשות כעצתך. וממשיך בן זומא ואומר, אלא כך יעשה אותו נזיר שחי, מביא לבדו ככלות 30 ימי הנזירות הראשונים חטאת העוף שהיא מקורבנות נזיר הנתאר מטומתו, וכן מביא עולת בהמה, כבש לעולה שהוא מקורבנות שמביא בגמר נזירות טהרה, גם את זה הוא מביא עכשיו, כדי שיוכל לגלח על הדמים לאחר שהביא קורבן הטהרה, כמו כל נזיר שגמר נזירותו בטהרה. שנזיר שקלו ימי נזירותו וגילח ללא הבאת קורבנות האב, לוקה 40, כמו שמבואר בברית הללו בדף תתווה עמוד א'. ובשעת הבאתם הוא מתנה ואומר, אם טמא הייתי בימים הללו, הרי החטאת העוף שאני מביא עכשיו, היא מחובתי לקורבן טומאה, והעולה עולת בהמה שאני מביא עכשיו שאינה מקורבנות הנזיר שנטמא תקרב בתורת נדבה. ואם טהור הייתי כל ימי נזירותי, אז העולה שאני מביא עכשיו תהיה מחובתי על שהשלמתי נזירותי בטהרה, והחטאת העוף שאינה מקורבנות טהרה תקרב מספק משום הספק הקיים. שהרי חטאת העוף באה על הספק, כפי שלמדנו לעיל בדף חפתת עמוד א', וסופר עוד 30 יום של נזירות חדשה שמה נטמא בימים הראשונים ורק עכשיו יוצא ידי חובת נזירות טהרה, ומביא בסיומם קורבן טהרה, דהיינו את כל קורבנות הנזיר המסיים נזירותו בטהרה ומתנה ואומר, אם בראשונים תמה הייתי, הרי העולה עולת בהמה הראשונה שהוקרבה לאחר הימים הראשונים באה בתורת נדבה, וזו עולת בהמה שאני מביא עכשיו תקרב בתורת חובה לסיום נזירותי. ואם בראשונים, בימים הראשונים טהור הייתי, העולה הראשונה שהובאה לאחר הימים הראשונים הוקרבה בתורת חובה לסיום נזירותי, וזו שאני מביא עכשיו תקרב בתורת נדבה שכבר יצאתי ידי חובתי בראשונה, וזו יתר הקורבנות דהיינו החטאת והשלמים, יהיו שאר קורבני שאני חייב בהם כבכל סיום נזירות טהרה. כך מציע בן זומה לעשות. אמר רבי יהושע, איך אפשר לעשות כך? הרי על הצד שעמד בתארתו כל ימי הנזירות הראשונה, נמצא הנזיר הזה מביא קורבנותיו לחצאין, שכבר בסוף הראשונה הביא את העולה, ואילו את החטאת ואת השלמים הוא מביא רק בסוף השנייה, והם לא קרבו בזמן אחד. מסיים את המשנה, אבל הודו לו חכמים לבן זומה. למרות הקושייה הזו של רבי יהושע על דבריו של בן זומה, הודו חכמים לבן זומה ולא חששו לטענתו של רבי יהושע. מדוע? כי מה חיסרון יש בכך שמביא את קורבנותיו לחצאין? ועוד, שאף אחד לא ישמע לו לקבל על עצמו נזירות באופן הזה. זוהי המשנה הראשונה שלנו בדף נ"ט עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא הקצרה שאחרי המשנה. מקשה הגמרא על טענת רבי יהושע כלפי דברי בן זומה. ולעיתי, שיביא הנזיר קורבנות טהרתו לחצאין, ומה בכך שמובאים הם בצורה הזו? ושיבה הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, לא אמר רבי יהושע שיבקש מאחר שידור כנגדו כדי שלא יצטרך להביא את קורבנותיו לחצאין? אלא כדי לחדד בה את התלמידים. לראות אם יש מי שיודע להשיב על דבריו כפי שישיב עליהם בן זומה. ומביאה הגמרא בדרך צחות טענה נוספת על שיטת רבי יהושע. אמר רב נחמן, מהי לאבידלי, מה יעשה רבי יהושע לדקי, לבני המעיים של הקורבן המובא בסוף הנזירות דלא ליסרו, כדי שלא יסריחו. הרי לשיטתו של רבי יהושע, שאחר מצטרף על תנאי, הרי שכעת לאחר שחיטת הקורבן קודם התנופה והכתרה, על שניהם להתגלח מספק, כיוון שאין יודעים אם הם יצא ידי נזירות. ובעת ההמתנה שנתארכה, עלולים המעיים של הקורבן להסריח. ואילו הרשש כותב, שכיוון שאמר רבי יהושע שיבקש מאחר לקבל נזירות, שאל רב נחמן איזה תרופה יעשה רבי יהושע למאף של אדם זה שלא יתייסרו כגון בשלשול, או שאר החולאים שהיין היה מועיל להם. כמו שמבואר במסכת נדרים דף סמכבב עמוד א', שיין מיושן יפה למעיים. ועכשיו כשמקבל נזירות ואסור מן היין ל-60 יום, אז ממילא לא תהיה לו תרופה לבעיית המעיים. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה השנייה בדף נ"ט עמוד ב'. משנתנו מבאר את דין נזיר שנתעורר בו ספק על חשש טומאה משתי סיבות. וכדי להבין את המשנה היטב, נחזור לעצמנו את דיני נזיר טמא וטהור ודיני מצורע. נזיר שנטמא באמת מונה 7 ימים ומזה בהם ביום השלישי וביום השביעי וטובל ביום השביעי ומגלח, ולמחרתו מביא את קורבנות נזיר שנטמא. אחר כך הוא חוזר ומונה נזירות שקיבל, ולאחריה מביא קורבנות נזיר המשלים נזירות בטהרה וחוזר ומגלח ומותר ביין. דין מצורע, כאשר הוא נתרפא ומביא שתי ציפורים ועושה בהם ככתוב, אחר כך מגלח וטובל וסופר 7 ימים או יותר, וחוזר ומגלח וטובל ומביא קורבנות האמורים בפרשה, ולאחריהן מותר באכילת קודשים. נזיר שבתוך ימי נזירותו נתחייב בדיני טהרת מצורע, אין ימי טהרתו עולים למניין ימי נזירותו, כמו כן אין תגלחת לצרתו עולה לו לתגלחת של נזירותו. בתחילה הוא נוהג את דיני טהרת המצורע ותגלחתו, ולאחר מכן מתחיל את הנזירות. אם כן אומרת המשנה בדף נ"ט עמוד ב', המשנה השנייה, נזיר שביום הראשון לנזירותו נתעורר בו ספק על חשש טומאה מחמת שתי סיבות, האחת שהיה טמא בספק נסתפק לו באותו יום אם נטמא בטומאת מת, שאם אכן נטמא צריך שתי תגלחות, א', לאחר הזעת מי חטאת בשלישי ושביעי הוא טובל ומגלח ומביא קורבן, ב', בגמר נזירות טהרה מביא קורבן ומגלח. והסיבה השנייה שהיה מוחלט בספק, שהיה בספק טומאת מצורע, והמשנה וגם הגמרא שבהמשך כשמדברת על המצורע היא נוקטת בלשונה מוחלט, וזאת כדי להבדיל בינו לבין מצורע מוסגר שעדיין לא הוחלט בוודאות שהוא לקה בצרת. ואין הספק שלו מעכב בדיני נזיר, כי רק המוחלט שנרפא מנגעו חייב בתגלחת, ואסור באכילת קודשים עד שיביא את קורבנותיו. אם כן, הסיבה השנייה להיותו בספק טומאה, שהיה מוחלט בספק, היה בספק טומאת מצורע, כגון שנראה בו בעבר נגע, שספק אם נעשה מחמתו מצורע מוחלט, ועכשיו, והיום של תחילת הנזירות נרפא מהנגע הזה, שבמקרה שוודאי שהיה מצורע, הרי צריך שתי תגלחות. א', מיד כשנתרפא מצרתו, ב', לאחר שסופר שבעה ימים, מגלח וטובל ומביא את קורבנות המצורע. ומבאר את המשנה שנזיר שנתעוררו בו הספקות הללו יחדיו, הוא יהיה טהור להיות אוכל בקודשים לרק לאחר 60 יום. לפי שאחת מהספקות היא חשש צרעת, והמצורע אסור באכילת קודשים עד שיתאר ויביא קורבנות מצורע. ובמקרה שלפנינו הספק מצורע הוא גם נזיר, ואינו יכול להביא את קורבנות המצורע מתירות לו לאכול בקודשים, עד אחר 60 יום מהטעם המבואר בהמשך המשנה. כי הרי ייתכן שלא נטמא ולא נצטרע, ונזירותו נמשכת ואסור לו לגלח על שנרפא מספק צרעת, עד שימתין 30 יום לגמר הנזירות, בתוך כך מזים עליו ביום השלישי וביום השביעי כדי להיטהר מספק טומאת מת שעליו, ואחר 30 יום יביא בית ציפורים ויגלח גילוח ראשון. ואם מצורע היה, נחשבת לו התגלחת הזו לתגלחת ראשונה של מצורע, ואם לא היה מצורע, רק נזיר תמה, נחשבת לו תגלחת זו לתגלחת של נזיר תמה. ואם היה טהור, נחשבת לו לתגלחת של נזיר טהור, ועדיין צריך לספור 7 ימים שאחריהם מגלח שנית. אך מחמת שספק לו אם נטמא ורק עכשיו התחיל להשלים חובת נזירות, אינו יכול לגלח מיד לאחר ספירת 7, אלא ממתין 30 יום לגמר הנזירות ואז מגלח. כי אם הוא היה מצורע, הרי גילוח ראשון היה לחילותו, והגילוח הזה לטהרתו. ולמחרת, שזה אחר 60 יום לספק, יביא את קורבנות המצורע כדינו ומותר באכילת קודשים. כל זה יבואר כאמור בגמרא לקמן בדף סמך עמוד א'. אומרת המשנה, ושותה יין ומתאמה למיתים, ואם רצה לשתות יין ולהתאמה למיתים לאחר שניתר מצרתו אינו רשאי, אלא ימתין עד אחר 120 יום מתחילת ימי נזירותו, כי שמה היה גם מצורע וגם טמא מת, ושתי התגלחות הראשונות היו לצרתו ואינם עולים לגילוח טומאה או טהרה של נזיר. לכן הוא צריך לגלח עכשיו עוד בית גילוחין, תחילה ימתין 30 יום לגילוח נזירות של טומאה, ולאחר עוד 30 יום יגלח לנזירות של טהרה. נמצא שרק בחלוף 120 יום, שאז ודאי לנו שיגלח לנזירות טהרה, מותר בשתיית יין ולהתאמה למיתים. שואלת עכשיו המשנה, מדוע צריך להמתין לאכילת קודשים 60 יום ולשתיית יין וטומאת מת 120 יום? מבארת המשנה, לפי שתגלחת הנגע, שמצוות המצורע לגלח את שערו לאחר שנרפא מנגעו, דוחה את איסור לא תעשה של תגלחת הנזיר במשך ימי נזירותו, רק בזמן שהוא ודאי, שידוע בוודאות שהיה מצורע, שאז מגלח מיד שנרפא מנגעו, סופר 7 ימים שבתוכם גם מזים עליו בשלישי ובשביעי להיטהר מטומאת מת, ביום השביעי מגלח בשנית ולמחרתו מביא את קורבן טהרתו, נמצא שמותר לאכול בקודשים כעבור 8 ימים, הוא ממתין 7 ימים לגילוח נזירות טומאה, מונה עוד נזירות של 30 יום ומביא קורבנותיו ומגלח, ומותר ביין ובטומאת המת לאחר 44 ימים. בזמן שהוא ספק אם היה מצורע, אינו דוחה, אין ספק חיוב עשה, דוחה איסור לא תעשה. והרי שאם בא לגלח מיד כשנרפא מנהיגו, אומרים לו שמה לא הייתה זו צרעת, ובעצם אתה בתוך ימי נזירות טהרה, ועל כן ממתין עד גמר ימי הנזירות שהם 30 יום ואז מגלח, חוזר וממתין עוד 30 יום, ומגלח פעם שנייה, ומביא קורבנות מצורע ואוכל בקודשים. אבל הוא אינו מגלח מיד כעבור 7 ימים מגילוח ראשון ככל מצורע רגיל, שהרי יש ספק שמה נטמא ולא יצא ידי נזירות בראשונים. וכעת ובאמצע זמן נזירותו. ולשתיית יין ולהתאמה למת קודם שמותר בהם צריך עוד שתי תגלחות, שיחד הם 4 תגלחות. ויוצא שלב להמתין 120 יום, שרק אז יצא בוודאות ידי נזירות כהלכתה. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף נ"ט עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בדף ס' עמוד א'. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את דברי המשנה. הברייתא הזו מופיעה לעיל בדף נ"ו עמוד א'. אומרת הגמרא תנא, שנינו בברייתא, במה דברים אמורים של הנזיר שהוא ספק מצורע וספק טמא מת מספיק להמתין 60 יום לאכילת קודשים ו-120 יום לשתיית יין ולהתאמה למיתים, זה רק בנזירות מועטת, כאשר היה נזיר לזמן מועט של 30 יום, שסתם נזירות 30 יום כמבואר לעיל בדף ה' עמוד א', שכן מבואר במשנה שבמקרה של ספק טמא או מצורע, אין גילוחות דוחה את איסור הגילוח בנזיר, אלא עליו להמתין בין כל גילוח למשנהו את כל משך זמן הנזירות שקיבל על עצמו, ולכן דווקא אם נדר בנזירות מועטת מספיקה המתנת 30 יום בין גילוח לגילוח. וכאמור לעיל, שבעל הספקות הללו חייב 4 גילוחין, וזמן הגילוח באם היה ודאי נטמא ודאי מצורע, אז הגילוח הראשון כשנרפא מנגע הצרת, ולשני ממתין 7 ימים ומגלח, ולמחרת ביום השמיני מביא קורבן טהרה וניתר באכילת קודשים, ממתין עוד 7 ימים ומגלח משום היותו נזיר שנטמא, ולאחר מכן הוא מונה נזירות 30 יום ומגלח פעם רביעית מדין נזיר טהור. אבל אומרת הגמרא, אם נדר בנזירות בת שנה, נדר להיות נזיר משך שנה שלמה, הרי שמחמת הספקות שנתעוררו לו, עליו להמתין בין כל גילוח למשנה ומשך זמן נזירות של שנה, ומכיוון שלפני אכילת קודשים צריך שתי תגלחות, וקודם לשתיית יין ולהתאמל למתים צריך עוד שתי תגלחות, נמצא שאינו אוכל בקודשים אלא רק לאחר שתי שנים, ושותה יין ומתאמל למתים רק לאחר 4 שנים. מביאה הגמרא ברייתא נוספת שבה מבואר סדר הבאת הקורבנות של הנזיר הזה. ותניא עלה שנינו בברייתא שנאמרה על דין המשנה, ומגלח הנזיר 4 תגלחיות. תגלחת ראשונה משום 3 ספקות. א', על הצד שהוא מצורע זה גילוח ראשון שמחויב בו כשנרפא מצרתו. ב', על הצד שאינו מצורע אלא תמה, שעתה נתאר מתאומתו, זה הגילוח שנזיר חייב בו קודם שיקריב קורבנות התאומה. ג', ייתכן שלא נתמה ולא נצטרע אלא עומד בתארתו ומגלח כדין המסיים נזירותו בתארה. אז כדי לצאת את ידי 3 הספקות, מביא בשעת תגלחת זו 2 ציפורים כדין מצורע שנרפא ועבודתם נעשית מחוץ לעזרה, 1 נשחטת ואחת משולחת. ומביא גם כן חטאת העוף, שמה לא נצטרע אלא נטמא, וזו 1 מקורבנותיו, ומאחר שבה היא על הספק, אינה נאכלת אלא הולכת לקבורה. ומביא עוד עולת בהמה, שמה לא נצטרע ולא נטמא, וזו 1 מן הקורבנות שחייב המסיים נזירות בתארה. וסדר הבאת הקורבנות הוא כך, תחילה מביא את עולת הבהמה, שזו צריכה להיות קודם תגלחתו, לפי שאולי הוא נזיר את האור שאינו רשאי לגלח, אלא אם כן הביא לפחות 1 מקורבנותיו, כמבואר ליל בדף ממהי עמוד א', לאחר מכן מביא את 2 הציפורים ועוסק הכתוב בהם, וטובל כדין נזיר הניתר מתאומתו ומגלח וחוזר, וטובל כדין מצורע הטובל לאחר הגילוח, ולאחר מכן מביא את חטאת העוף, כמו שתבאר הגמרא לקמן. אומרת הגמרא, תגלחת שנייה היא משום 2 הספקות הבאים. א', שמה היה מצורע מוחלט ועכשיו מגלח בשנית לאחר ספירת 7 ימים מתגלחתו הראשונה, אלא שהוא אינו יכול לגלח ביום השביעי כי אולי לא נטמא ונצטרע ועומד הוא בתוך ימי נזירות טהרה. ב', על הצד שלא היה מצורע אלא סתם נזיר שנטמא, נמצא שגילוח ראשון היה מדין נזיר הנתאר מתאומתו ועכשיו מגלח כדין נזיר המשלים נזירותו בטהרה. בשעת התגלחת הזו מביא חטאת העוף נוספת, שמה היה מצורע מוחלט וזו 1 מקורבנותיו שזמן הבאתם בשעת התגלחת הזו. אף על פי שעל מצורע להביא לחטאתו כבשה, הוא לא יכול להביא כבשה. שהרי אם לא היה מצורע, אינו יכול להתנות שתהיה נדבה, כי הרי אין חטאת באה בנדבה. ואם יקריבה על צד הספק, נמצא שמכניס עצמו בספק איסור הבאת חולין בעזרה. לפיכך יוצא ידי חובתו בהבאת חטאת העוף, שאין בחשש הבאת חולין בעזרה, כמו שתבאר הגמרא לקמן. הוא מביא עולת בהמה נוספת, שמה בנזירות הראשונה לא היה מצורע, אלא סתם נזיר שנטמא, ועכשיו בשנייה יצא ידי חובת נזירות טהרה, וזו 1 מהקורבנות שהוא חייב. תגלחת שלישית באה משום 2 הספקות הבאים. א', שמה היה בתחילה גם מצורע וגם נזיר תמה, ושני הגילוחים הקודמים היו לטהרת מצורע ולא עלו לו לתגלחת נזיר. נמצא שרק כעת יוצא ידי חובת הגילוח של נזיר הניתר מתאומתו. ספק נוסף, אולי היה רק מצורע ולא נטמא באמת, וגילוחים הראשונים היו לטהרת מצורע. עכשיו בתגלחת השלישית יוצא ידי חובת גילוח של נזיר טהור. ובשעת התגלחת הזו, מביא חטאת העוף לפי שעל האופן שהיה גם מצורע וגם נזיר תמה, עכשיו זמנו להתחייב בה שמקורבנות נזיר הניתר מתאומתו. ומביא עולת בהמה, שמא עכשיו סיים את נזירותו בטהרה וחייב בה. תגלחת רביעית היא מסיבה אחת, שמא היה גם מצורע וגם טמא, ורק עכשיו בתגלחת הרביעית יצא ידי חובת נזירותו, ובשעת תגלחת זו מביא קורבן טהרה, דהיינו את כל הקורבנות שמביא נזיר, המשלים נזירותו בטהרה, שהם כבשה לחטאת כבש לעולה והאי לשלמים. עכשיו דנה הגמרא בסדר הבאת הקורבנות שהוזכרו בברייתא. אמרת, נאמר בברייתא, תגלחת ראשון מביא ציפורים וחטאת העוף ועולת בהמה. בערת הגמרא קורבנות אילו שמביא ממה נפשך. על איזה צד משלושת הספקות שתרצה לומר שכך אכן הרא שפיר קמייתי, הוא עושה כראוי בכך שמביא את הקורבנות הללו. די ודאי מצורע הוא ולאו תמה, ושאם תאמר שהיה רק מצורע ולא נטמא באמת, הרי ציפורים שבתגלחת הראשונה הם חובתו. חובה עליו להביאם ככל מצורע. ומה שמקריב חטאת העוף, כי אולי לא היה מצורע אלא נזיר תמה, רשאי להקריבה גם אם היה מצורע ומקריבה בתורת ספק. לפי שאינו נוהגים בה ככל חטאת העוף רגילה שמקצתה מוקטרת על גבי המזבח ואוכלים הכהנים מבשרה, אלא כך יעשה, מזה מדמה על קיר המזבח והנשאר בדם ימצא אל יסוד המזבח, והיא עצמה אז לה לקבורה, הולכת לקבורה, כי בספק חיוב עושה רק מה שמותר ומוכרח לעשותו. ועולה, עולת בהמה שמביא שמה ישלים נזירות בתארה וזו העולה לחובתו, גם בהקרבתה אין חשש איסור שעל הצד שלא היה טהור אלא מצורע או טמא, אביה נדבה. היא תהיה מתנה, הוא עושה תנאי שאם היה חייב בה הרי לחובתו, ואם לאו תקרב בתורת נדבה. כעת מבארת הגמרא מדוע משום הספק אינו מגלח מיד כשנרפא, וכן אינו מגלח בשנית לאחר המתנת 7 ימים. אומרת הגמרא, ולגלחו לנזיר הזה תוך 7 ימים, כדין מצורע מגלח כשנרפא וממתין בין גילוח ראשון לשני 7 ימים אי אפשר, שאילו ודאי נצטרע, הייתה מצוות גילוחו דוחה את איסור גילוח של הנזיר, אבל הנזיר הזה אינו יכול לנוקן דדיל מעליו מוחלטו. שמה לא לקה בצרת, והרי שאם בא לגלח מיד כשנרפא מנגעו, אומרים לו, אולי אתה בתוך ימי נזירותך, ורחמנה אמר, התורה אמרה, וכל ימי נדר נזרו, תער לא יעבור על ראשו עד מלות הימים אשר יזיר להשם. ולכן, אמתן לגילוח הראשון עד גמר נזירותך 30 יום. אם כעבור 7 ימים מגילוח זה בא לגלח גילוח שני של מצורע, חוזרים ואומרים לו, שמה לא לקית בצרת, ומאידך ייתכן שהיית תמה. וה-30 יום הראשונים היו נזירות תומה, ועכשיו הם ימי נזירותך בתארה, לכן עליו להמתין 30 יום נוספים לגילוח השני. המשיכה הגמרא ומבארת כיצד עשה כראוי ויצא ידי חובתו בקורבנות שמביא בשעת תגלחת ראשונה על האופן שאינו מצורע. ואילו מצורע ודאי הווי, והוא תמה, אם תאמר שאין ודאות שהיה מצורע אלא שהיה תמה מת ועכשיו נתאר, גם כן הוא נוהג כראוי בהבאת הקורבנות האמורים, שכן חטאת העוף חובתו, חובה עליו להביא ככל נזיר הניתר מתאומתו, ומה שמביא ציפורים מחשש שהיה גם מצורע, אין איסור להביאם על צד הספק, כמו שמבואר לאל, שהרי הברה היא כמתעבדין, עבודתם נעשית מחוץ לעזרה, ולא הווה חולין בעזרה, ואין כאן חשש עבירה של הבאת חולין בעזרה. ועולת בהמה שמביא מחשש שהיה נזיר טהור וזו לחובתו, אביה נדבה. אם אכן לא היה כך, תקרב בתורת נדבה. והיא לאו מצורע ולאו תמהו, על הצד שלא היה מצורע וגם לא נטמא אלא היה נזיר טהור וממילא, אין צורך להביא לא ציפורים ולא קורבן תומה, גם באופן זה אין חשש איסור בהבאת כל הקורבנות האמורים, שכן ציפורים רשאי להביא כאמור להיל, כי אין בהבאתם משום חשש חולין בעזרה, שהרי הברי כמתעבדין, עבודתם נעשית מחוץ לעזרה, וכמו כן חטאת העוף שמביא שאולי היה נזיר תמה וזו לחובתו, רשאי להקריבה גם בתורת ספק כאמור להיל, שאין נוהגים בה ככל חטאת העוף הרגילה, אלא מזה מדמה אל קיר המזבח והנשאר בדם, ימצא אל היסוד והיא עצמה הולכת לקבורה. ואילו העולת בהמה שמביא, אביה חובתו תהיה לחובתו מדין נזיר טהור. הרי שבקורבנות אלו יוצא ידי חובת כל הספקות בלא חשש איסור. מקשה הגמרא והבא היא אשם, הרי על הצד שהיה מצורע חייב גם באשם מצורע ונמצא שעדיין לא יצא ידי חובתו בקורבנות שהוא הביא. תרצת הגמרא רבי שמעוני, הברייתא נאמרה בשיטת רבי שמעון דאמר שהוא אומר בתוספתא מייתי ומתני. הוא סובר שאכן מביא גם קורבן אשם ומתנה עליו שאם היה מצורע יהיה זה לחובתו, ואם לאו יקרב בתורת שלמי נדבה. אבל לדעת חכמים אינו רשאי להביא ולהתנות, שהרי מספק צריך לנהוג בו כאשם, וממעט בכך את זמן אכילתו, כי שלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד, ואילו אשם נאכל ליום אחד ולילה אחד. ואם באמת זה שלמים, אז הוא ממעט אכילתו, ואז הוא יכול לבוא לידי נותר. נמצא שהוא מביא קודשים לבית הפסול, ולכן אסור לו לעשות את ההתניה הזו. ממשיכה הגמרא לבאר את המשך הברייתא בעניין שאר התגלחות והקורבנות שמביאים מהם. בתגלחת שנייה ושלישית שלא כמו בתגלחת הראשונה, נאמר בברייתא שמביא רק חטאת העוף ועולת בהמה בלי ציפורים הנעשים בחוץ, בשביל מצורע מוחלט. מבארת הגמרא בטעם הדבר, ציפורים לא צריך להביא כעת, דעביד, שהרי עשם בית התגלחת הראשונה, ואז מה נסיעתם גם לוודאי מצורע. ממשיכה הגמרא ומבררת, מהי איקה, איזה שינוי יש בין תגלחת שנייה לשלישית, שהרי שווים הם בתגלחת ובקורבנות, שבשתיהם מגלח ובשתיהם מביא גם חטאת העוף וגם עולת בהמה. משיבה הגמרא שבתגלחת השנייה יש לחשוש דילמה ודאי מוחלטו, שמה היה מצורע מוחלט ועדיין לא קיים את כל החובות של המצורע, מה שאין כן בתגלחת השלישית כבר קיים את החובות הללו. לפיכך, חדה, תגלחת אחת דהיינו השנייה וחטאת העוף שאימה, הם לספק סופרו, שמה היה מצורע וזה גילוח שני שלו, המחויב בו לאחר ספירת 7 ימים מתגלחתו הראשונה. וחדה, תגלחת השלישית וחטאת העוף שאימה, יהיו לספק תומתו. מאחר שספק לנו שמה גם היה תממת, ונמצא ששני הגילוחים הראשונים היו לצרעתו, תגלחת זו וחטאת שאימה הם על הצד שגם נטמא באמת, שחטאת העוף היא אחת מהקורבנות שמביא נזיר כשנתאר מתומתו, כאמור לאל. כעת מבארת הגמרא את סדר הקורבנות בתגלחת הרביעית. בעת תגלחת רביעית אומרת הגמרא שלאחר 30 יום נוספים מביא קורבן טהרה, דהיינו כבשה לחטאת וכבש לעולה והי לשלמים, שהם חובת הנזיר המשלים לזירותו בטהרה. וכשמביאם מתני ומתנה דאי, כך מגיע הגאות הבך, דאי ודאי נזירו, שאם בימי הנזירות הראשונים לא נטמא ולא היה מצורע מוחלט ועודנו בתארתו מרגע קבלת הנזירות עד עכשיו, הרי עולה הראשונה חובה, עולת הבהמה שהביאים התגלחת הראשונה היא זו שהוקרבה בתורת חובה להשלמת נזירותו בתארה, וזו העולה שמקריב עכשיו בשעת התגלחת הרביעית תקרב בתורת נדבה. וכן שתי העולות האחרות שהקריב בעת תגלחת שנייה ושלישית הם לנדבה, אבל הוא לא מזכיר זאת עכשיו כי הוא ביאר את זה כבר לאל. ואם תמה ומוחלט, ואם נטמא בראשונים והיה גם מצורע מוחלט, ויוצא שרק עכשיו יצא ידי נזירותו, אז באופן זה עולה הראשונה, עולת הבהמה של התגלחת הראשונה הוקרבה בתורת נדבה, וזו שבתגלחת הרביעית תקרב בתורת חובה. והרמב"ם הלכות נזירות פרק י' הלכה ז' אומר שבתגלחת הרביעית הוא מתנה כך, שאם היה מצורע, עולה הראשונה שהקריבי לחובת מצורע. ועל זה חולק הרעבד ואומר שהרי מצורע אינו מביא שום קורבן בתגלחתו הראשונה, כמו שלמדנו לעיל בדף סמך עמוד א'. ובהגמרה כאן מבואר במפורש שברביעית מתנה, שאם היה מצורע הראשונה נדבה, והרביעית חובה לנזירותו. ממשיכה הגמרה ואומרת, וזה החטאת והשלמים שמביא עכשיו בנוסף יהיו שאר קורבנו המחויב בהם מדין נזיר טהור, שאפילו אם יצא ידי נזירות טהרה באחת הנזירויות הקודמות, מכל מקום משום הספיקות שהתעוררו אצלו עדיין לא הביא לחובתו כי אם את עולתו, וכעת שוודאי לנו שיצא ידי נזירות, מביא את השאר. כעת מבארת הגמרה את משך פרקי הזמן של הנזיר להמתין לאכילת קודשים ולשתיית יין ולהתאמה למיתים, הן במקרה שוודאי נטמא במת או שהיה מצורע, והן באם ספק אם אירוע הדברים הללו. אומרת הגמרה, אם היה בתחילת תמה מצד ספק ומוחלט ודאי, דהיינו אם היה תמה בספק אבל ודאי לנו שהיה מצורע מוחלט, מאחר שברור לנו שהיה מצורע רשאי לגלח מיד ביום שנרפא מצרתו כמבואר במשנה לאל בדף נ"ט עמוד ב', ולאחר מכן סופר שבעה ימים ומגלח פעם שנייה ביום השביעי, ולמחרת ביום השמיני מביא קורבנותיו וממילא אוכל בקודשים כבר לאחר 8 ימים. ושותה יין ומתאמה למיתים לאחר 67 ימים, שמתחילת נזירותו. כי כיוון שאין ודאות שגם נטמא, אינו רשאי לגלח כדין נזיר טמא, דהיינו מיד לאחר 7 ימים מגילוח שני לצרתו, משום שאומרים לו, שמא לא היית טמא, ועכשיו עם ימי נזירותך, לפיכך ממתין, מהגילוח השני 30 יום, ביום ה-31 מגלח, ואם בא עכשיו ומבקש לשתות יין, אומרים לו, שמא גם טמא היית, ועד עכשיו עדיין, לא יצאת ידי חובת נזירותך, לפיכך מונה 30 יום נוספים, שהרי אם היה טמא, ימי הנזירות הראשונים לא עלו לו. כאן נאמר, והימים הראשונים יפלו, כי טמא נזרו. ונמצא, סך הימים שעברו מעת קבלת הנזירות, 7 לצרתו ועוד 60 יום לשתי הנזירויות. הרי 67 ימים שלאחריהם ביום ה-68 מביא את קורבנותיו ומגלח ורשאי לשתות יין ולהתאמה למיתים. ואם בתחילת נזירותו היה מצורע מוחלט מצד ספק וטמא בוודאות, אוכל בקודשים לאחר 37 ימים מיום שנרפא מצרתו. כי מאחר שאין ודאות שלקה בצרת, הוא לא יכול לגלח מיד כשנרפא, כאמור לאל במשנה שאין ספק עשה של תגלחת מצורע דוחה איסור לא תעשה של גילוח נזיר, הוא צריך להמתין 7 ימים שבהם מזים עליו ביום השלישי וביום השביעי לטהרתו מטומאת מת, ובו ביום מגלח ועולה לו או לצרתו או לטומאתו. ואם בא לגלח גילוח שני לצרתו כדינו לאחר 7 ימים מהגילוח הראשון, אומרים לו שמא לא לקית בצרת ועכשיו זה זמן נזירותך. לפיכך ממתין עוד 30 יום ולמחרתו ביום ה-31 מגלח, ועולה לו או כגילוח שני לצרתו או כגילוח המשלים נזירותו בטהרה, כפי שביארנו לעיל. נמצא שמעת שנרפא מספק צרתו עד שאוכל בקודשים, עברו 30 ימי נזירות ועוד 7 ימי טהרתו. הרי 37 ימים שלמחרתם ביום ה-38 מותר באכילת קודשים. ושותה יין ומתאמה למיתים לאחר 74 ימים. 74 ימים הכוונה מתחילת נזירותו. כי אם בא עכשיו ומבקש לשתות יין, אומרים לו שמא לקית בצרת, ושתי התגלחות שעשית היו לך לחובת צרתך. לכן חוזר ומונה 7 ימים לתגלחת טומאה ולמחרת עוד 30 יום. של נזירות טהרה. נמצא סך הימים שעברו מעת קבלת הנזירות, 37 ימים משום ספק צרעת, ועוד 7 ימים לתומתו, ועוד 30 יום של נזירות טהרה, שהחשבון בין כולם, 74 ימים. למחרת ביום ה-75 מביא קורבנותיו ומגלח, ורשאי לשתות יין, ולהיטמא למיתים. ואם בתחילה היה טמא ודאי, ומוחלט ודאי, דהיינו היה טמא בוודאות, וגם בוודאות ברור לנו שלקה בצרעת, אוכל בקודשים לאחר 8 ימים, שרי תגלחת מצורע, דוחה את איסור הגילוח בנזיר, כפי שלמדנו לעיל בדף נ"ט עמוד ב', ולכן מגלח מיד ביום שנרפא, לאחר הבאת שתי הציפורים הנעשים בחוץ, ויום זה הוא גם יום תחילת נזירותו, ומונה 7 ימים ומגלח בשביעי ולמחרתו ביום השמיני מביא את קורבנות המצורע, ורשאי לאכול בקודשים. ושותה יין ומתאמה למיתים רק לאחר 44 ימים מתחילת נזירותו, כי כיוון שגם לקה בצרעת, לא היה יכול להתחיל בספירת 7 ימים לתומתו, רק אחרי 7 ימים מגילוחו השני לצרתו. לאחר שגילח לתומתו, מונה עוד 30 יום של נזירות טהרה. נמצא, סך הימים שעברו מעת קבלת הנזירות, 7 לצרתו ועוד 7 לתומתו ועוד 30 לנזירותו, ובין כולם עולה 44 ימים. למחרת ביום 45, מביא קורבנותיו ומגלח ורשאי לשתות יין ולהיטמא למיתים. שואל השיטה מקובצת, הרי רק תגלחת המצורע אינה עולה לתגלחת נזירות, וכן ימי הספירה שלו אינם עולים לספירת נזירות טומאה. כמו שמבואר לעיל בברייתא בדף נ"ו עמוד ב', אבל יכול להתחיל למנות כבר מיום התגלחת השנייה של מצורע את שבעת ימי הטהרה מטומאתו, ויתחיל למנות את הנזירות טהרה כבר ביום ה-14. לכן אומר השיטה מקובצת שבאמת ייתכן שמתחיל למנות מיום השביעי לספירת המצורע, וממילא מותר בשתיית יין ולהתאמה למיתים כבר ביום ה-44. מה שאמרו לאחר 44 ימים, הכוונה באותו יום עצמו, כמו שאמרו לאחר 8 ימים, והכוונה ליום השמיני עצמו. עכשיו בדף סמך עמוד ב', מרכז דף סמך עמוד ב', מבארת הגמרא, מדוע תגלחת לחובת צרת לא מועילה גם לחובת נזירות. בעיקרם של הדברים הוא, שהגם שגילוחי המצורע והנזיר נעשים באותה צורה, קיימים ביניהם כמה חילוקים. א', בנזיר טהור ובמצורע בתגלחתו השנייה, הגילוח כדי להעביר את אשר גדל הוא מצד המצווה. ואילו בנזיר שנטמע ובמצורע בתגלחתו הראשונה, הגילוח הוא כדי שאחר כך יגדל שיער משום המצווה. ב', נזיר טהור מגלח לאחר זריקת דם הקורבן, ואילו נזיר שנטמע והמצורע בתגלחתו השנייה מגלחים קודם זריקת הדם. וג', נזיר שנטמע מגלח לאחר שטבל במים, ואילו תגלחות המצורע הם קודם שטבל. אומרת הגמרא, שאלו תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי את רבי שמעון בן יוחאי, נזיר טהור שסיים את נזירותו בטהרה, ומצורע שבאותו יום שהשלים נזירותו, קודם שהספיק לגלח לקה בצרת ונרפא, כך שעומד כעת בפני שני גילוחים, האחד גילוח שלאחר השלמת נזירות כהלכתה, והשני גילוח ראשון של מצורע, מהו שיצא ידי חובתו על ידי שיגלח תגלחת אחת, ועולה לו לכאן ולכאן, ותועיל לו, אין לחובתו בגילוח שמצד מצורע, ואין לחובתו שמצד הנזירות. אמר להן השיב רבי שמעון בן יוחאי לתלמידה, ואינו מגלח, אינו יכול, אלא תחילה יגלח ויתאר מצרתו, ואחר כך יגלח תגלחת הנזיר. אמרו לו תלמידיו, למה? למה לא תעלה לו תגלחת אחת לשניהם? אמר להן השיב להם רבי שמעון בר יוחאי לתלמידיו, אילו הייתה תכלית שני הגילוחים שווה, שכמו שאצל זה המצורע תכלית הגילוח לחזור לגדל שערו לצורך מצווה, וגם אצל זה נזיר טהור הייתה תכלית הגילוח כדי לחזור ולגדל בשנית את שערו לצורך מצווה, וכן אם היו שווים מצד אחר, שכמו שזה הנזיר מגלח כדי להעביר את השיער שגדל אצלו לשם מצווה, ולא כדי לחזור ולגדל שערו בשנית, שהרי מכאן ואילך הוא חוזר להיות כאחד האדם, וגם אצל זה המצורע היה הגילוח כדי להעביר את השיער שגדל, אילו אכן כך היה, יפה אתם אומרים שתעלה לו תגלחת אחת לשני הדברים, שהרי לשניהם סיבה שווה. אבל עכשיו שאין הדבר כך, אלא נזיר טהור מגלח כדי להעביר שערו, ומצורע מגלח כדי לגדל אחר כך את שערו כדי לשוב ולגלחו בשנית, יום לפני הבאת קורבנותיו, אין תגלחת אחת יכולה לעלות לשניהם, אלא עליו לגלח שני גילוחים נפרדים. אומרת הגמרא, עוד שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי, ולא תעלה לו לימי חילותו ותעלה לו לימי סופרו. אכן מטעם זה מובן מדוע הגילוח שלאחר נזירות כהלכתה אינו מועיל לתגלחת ראשונה של מצורע. אבל על כל פנים, מדוע לא תועיל לתגלחת שבסיום הנזירות לתגלחת שנייה שמגלח המצורע לימי סופרו לאחר ספירת שיבת ימי טהרה מהגילוח הראשון שלו? שהרי כעת סיבת הגילוח בשניהם שווה, שזה כדי להעביר את השיער שגדל מצד המצווה. ואמר להם, משיב להם רבי שמעון בן יוחאי לתלמידה, ואילו היה דין שני הגילוחים שווה, שכמו שאצל זה המצורע גילוח שני נעשה לפני זריקת דמים של הקורבנות שמביא, וגם אצל זה הנזיר היה גילוח נעשה לפני זריקת הדמים של הקורבנות שמביא, יפה אתם אומרים שתעלה לו תגלחת אחת לשני הדברים, שהרי הם שווים גם בדיניהם. אבל עכשיו שאין הדבר כן, אלא תגלחתו השנייה של מצורע נעשית לפני זריקת דמים, כמו שנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוקים ת' י', והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו וגומר, ורחץ את בשרו במים ותאר, וביום השמיני ייקח שני כבשים. ואצל נזיר תגלחתו לאחר זריקת דמים, כמו שנאמר בספר במדבר פרק ו' פסוק חי, וגילח הנזיר פתח אוהל מועד את ראש נזרו ולקח את שיער ראש נזרו, ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים. וכיוון שאין סדר תגלחתם שווה, אין תגלחת אחת עולה לשניהם. עוד שאלו תלמידיו של רבי שמעון בן יוחאי, ולא תעלה לו לימי צרתו ונזירותו, אבל תעלה לו לימי צרתו ותומתו. אכן מובן מדוע אינה עולה לו לנזיר תגלחת אחת הן לימי צרתו והן לגמר ימי נזירותו בטהרה, אבל עדיין יש לשאול, ותועיל לו תגלחת אחת לימי צרתו ותומתו, דיינו למקרה שנטמע הנזיר ונתאר מתומתו לפני שגילח את התגלחת השנייה שחייב במדין מצורע, מדוע לא תעלה תגלחת אחת לשניהם שבשניהם הגילוח הוא קודם זריקת דמים? אמר להם, הישיב להם רבי שמעון בן יוחאי לתלמידה, ואילו היה זה הנזיר שניתר מתומתו מגלח לפני ביית מים קודם שטבל במים, וזה המצורע גם היה מגלח את התגלחת השנייה לפני ביית מים, אז יפה אתם אומרים שתעלה תגלחת אחת לשניהם. אבל מאחר שאינו כך, אלא נזיר תמה מגלח לאחר ביית מים, שנאמר בספר במדבר פרק ו' פסוק ת' וגילח ראשו ביום טהרתו ביום השביעי גלחנו, וביום טהרתו משמע לאחר שנתאר במים, ואילו מצורע תגלחתו השנייה היא לפני ביית מים, כאמור בספר ויקרא פרק י' פסוק ת' והיה ביום השביעי גלח את כל שערו ורחץ בשרו במים ותאר, כיוון שאין לשתי התגלחות דין שווה, אינו יכול לגלח תגלחת אחת לשניהם. מביאה הגמרא לשון אחר בדברי רבי שמעון בן יוחאי לבית תלמידיו, כך אמרו לו התלמידים לרבי שמעון בן יוחאי, יפה אמרת, יפה ומובן לנו מה שישבתנו, מדוע שלא תעלה לו לנזיר תגלחת אחת אין לימי סופרו, ושוב ימי סופרו הם שבעת הימים שהמצורה סופרם לאחר התגלחת הראשונה לטהרתו ואחר כך מגלח שנית, וביום השמיני לספירתו מביא קורבנותיו, ואין לגמר ימי נזירותו בטהרה, אבל עדיין יש לשאול ותעלה לו תועיל לו תגלחת אחת לימי חילותו ותומתו, אין לצורך התגלחת הראשונה של מצורע ואין לצורך תגלחת נזיר שנתאר מתומתו, כגון שביום שנרפא מצרתו גם נתאר מתומתו, דכמו שאצל זה המצורע תכלית הגילוח לחזור לגדל שערו לצורך מצווה, וגם אצל זה הנזיר שנתאר תכלית הגילוח לגדלו, כדי לחזור בשנית ולגדל את שערו לצורך מצווה. אמר להם משיב רבי שמעון בן יוחאי לתלמידיו, תחילה אמרתי לכם חילוק במקרה של נזיר טהור והוא גם מצורע, שאין עולה לו תגלחת אחת לשניהם, לפי שזה המצורע תגלחתו הראשונה כדי לגדל שערו לאחר מכן בשבעת ימי טהרתו, וזה הנזיר הטהור מגלח כדי להעביר שערו. ואם במקרה של נזיר טמא והוא גם מצורע עומד לפני תגלחתו הראשונה ששני התגלחות הם לגדל, טעם אחר יש מדוע אין תגלחת אחת עולה לשני הדברים. לפי שזה המצורע מגלח לפני ביית מים, לפני שטבל במים, שנאמר וגילח את כל שערו ורחץ במים ותאר וישב מחוץ לעולה שבעת ימים, וזה הנזיר שנתאר מתומתו, תגלחתו לאחר ביית מים, שנאמר, וגילח ראשו ביום טהרתו ביום השביעי גלחנו, וביום טהרתו משמע לאחר שנתאר במים, כיוון שאין דיניהם שווים בעניין הזה, אין תגלחת אחת עולה לשניהם יחד. נמצא שקיימים שלושה הבדלים בין שתי הלשונות בגמרא. ללשון הראשון נשאל רבי שמעון בן יוחאי, גם על ההבדל בין נזיר טמא למצורע בתגלחת שנייה. ללשון השני לא נשאל על הדבר הזה. לפי שגם כאן יש את החילוק שכבר נזכר, שנזיר טמא לגדל ומצורע בתגלחת שנייה להעביר. חילוק נוסף, ללשון השני נאמר החילוק של ביית מים להבדיל בין נזיר טמא למצורע בגילוח ראשון, ואילו בלשון הראשון לפי הגרסה בספרים שלפנינו לא נשאלה השאלה הזו. והחילוק השלישי, בלשון הראשון נשאל רשבי על ההבדל שבין נזיר טהור למצורע בתגלחת שנייה, ובלשון השני לא נזכר ששאלו את השאלה הזו. וכן לא החילוק של זריקת דמים שהשיב על השאלה הזו. תני רבי חייא, בברייתא שמבואר בה את האמור לעיל, מדוע לא מספיקה לנזיר תגלחת אחת שתעלה לו הן לחובתו שמצד מצורע והן לחובתו שמצד נזירות? אם היה נזיר שניתר מתומתו והוא מצורע, אין תגלחת אחת עולה לשני החיובים, שכן זה המצורע מגלח את תגלוחתיו לפני ביית מים חיים, קודם שטבל במים, וזה הנזיר שניתר מתומתו מגלח לאחר ביית מים. אחי וראי, מוריי ורבותיי, אנחנו חותמים את לימוד דף נ"ט ממסכת נזיר עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, המעביר שיער בית השחי או הערבה בתער ממש, האם לוקה מדאורייתא או מדרבנן? שאלה שנייה, מה כוונת התורה באיסור לא ילבש גבר סמלת אישה? שאלה שלישית, האם מותר נזיר לגלח שיער בית השחי והערבה ומדוע? שאלה רביעית, האם מותר לחכך בבגדיו כדי להשאיר שיער בית השחי או הערבה? והאם מותר לחכך שם בבגדו בתפילה? שאלה חמישית, כיצד יעשו אם מת אחד הנזירים שנטמע מספק? והשאלה השישית והאחרונה על דף נוטט, נזיר שספק נטמע למת וספק נצטרע, כיצד אוכל בקודשים אחר 60 ימים, והרי נזיר מגלח רק ביום 31 לנזירותו. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי זין בחשבן תפשיניין וב, סיימנו בסייעת הדשמיה כאמור ללמוד את אפנון ט' ממסכת נזיר. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי ח' בחשבן תפשיניין וב, ונלמד הדף סמך, הדף השישים ממסכת נזיר. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילי דמיתיו ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.